הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו איתכם שעה שנייה, הפוך על הפוך. כל פעם אני אומר לעצמי, תשמע, שעתיים זה הרבה, איך ממלאים? בסוף אני אומר שזה גם לא מספיק לנו בכלל, כי יותר מדי דברים קורים וגם יותר מדי דברים אנחנו צריכים לעשות. נאמר תודה רבה לצוות התוכנית, קובי סגל שעורך ומפיק, מוטי קופר על המצוא הטכני. גם בשעה הזו אני פותח בתודה רבה למנהל טכני של רדיו קול חי, דוד טוויטו, שעזר לי מאוד מאוד שיהיה לי קל ונוח ונעים לשדר עליכם, המאזינים העיקרים שלנו. אני רוצה רק לפני שנעבור לתוכנית, שעוד מעט יהיה לנו פה קטע חזק, לא שמח, אבל הוא צריך להציף את זה. להזכיר לכם שבשעה הקודמת היה לנו כאן פתיח מאוד מאוד חזק, ואני רוצה שכולם ישמעו אותו. אפשר לשמוע את זה בקו שלנו ב-03-616-35-25 בשלוחה 5. תרשמו לכם את המספר, הוא כבר באוויר. עכשיו זה כבר נמצא למעלה, מי שרוצה יכול להזין שם, אם אני משמעים אתכם עכשיו, 03-616-35-25 שלוחה 5. דבר שני שאני רוצה לציין פה, כותב לי ראש כולל, שהוא תמיד חכם גדול וצדיק גדול מאוד, והוא כותב לי כך, נא לידע את הציבור בעניין המלגות של הכוללים, שלא רק שקיצצו בבשר החי, אלא גם לוקחים מכבשת הרש ונותנים למקומות אחרים. ואפילו אלו שתורמים לכוללים, מעבירים את התמיכה לצבא, ולרש אין קול. אומר פה, בקיצור, שעולם התורה הולך עכשיו להיכנס לצרה גדולה. עולם התורה מוגדר ככספים קואליציונים, ועכשיו בגלל מלחמה צריכים לעצור את הכספים הקואליציונים. ואנחנו הציבור הרחב, גם שתורמים, בדרך כלל תורמים לתורה, אבל עכשיו בגלל המלחמה, כמו אתמול, ישבתי כאן והתרמתי לארגון הצלה, את הערכות. אגב, תודה רבה לכל המאזינים שנענו, היו הרבה 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 ערכות, וברוך השם, הרבה מהצוות כבר יקבלו את הציוד שלהם השבוע. אבל, מאזינים יקרים, העיקר עכשיו זה לשים לב על התורה, על הכולל, מי שמכיר ראש כולל, תבדקו איתו מה קורה איתו, הוא כבר לא יקבל עכשיו כסף מהמדינה, ואם כן, זה בעוד כמה חודשים, רבע מה שמגיע לו, האברכים צריכים להביא את זה הביתה, לא פשוט, המצב פה עכשיו הכלכלי הולך להיות לא פשוט, אנחנו סך הכל חודש בתוך הסיפור, וסוגרים את הכל, מצמצמים את הכל, הכל מנוטה ולמלחמה, הרבה נמצאים במילואים, הרבה מחוץ לבית, הרבה עסקים סגורים, מאות אלפים יוצאים לחלט, יהיה פה לא קל כלכלית. לכן שתי דברים אני מבקש. א', למי שיש לו קצת כסף, שישמור עליו, יתנהג איתו בתבונה ובצורה מושכלת. וגם מי שתורם, תתרמו דבר ראשון לתורה. כל הדברים חשובים, החסד והחיילים וההצלה, הכל טוב. אבל זה בגיחות חד פעמיות. בכללי צריכים לשמור על התורה שלא תיפסק. חס ושלום, ראש כולל, להיכנס פה לחובות וחובות וחובות. בסוף מה הוא יעשה? אז צריכים לחשוב על זה, איך אנחנו מעבירים תרומות לפני הכל לתורה. כי התורה היא אורך חיינו, והיא המציאות שלנו, והיא השמירה שלנו, והיא הכל, היא הכל, היא הקיום, היא הניסים והנפלאות. אני יכול לספר לכם שמערכת הביטחון, כשתכננה את המבצע בעזה, הם לקחו בחשבון עשרות הרוגים כל יום אצלנו. והשם עושה פה ניסים ונפלאות עם כל הכאב של אלה שנפלו, אבל הצפי פה היה לכמויות ענקיות פי כמה וכמה, והשם עוזר ושומר, ויש עוד החשבונות של עולם, האלה כן ואלה לא, אבל התורה מגינה ומצילה, והאחדות מגינה ומצילה, ואהבת ישראל מגינים ומצילים. צריכים הרבה אוויר והרבה אורך רוח לימים האלה שאנחנו עוד בדרך אליהם, ושהשם יעזור ויתן כוח וישמור על עם ישראל. אני עכשיו רוצה, נעשה עכשיו את הדיווח, בואו נעשה לכם את הדיווח היומי, העדכון היומי, אם קובי יהיה זמין נעלה אותו, כי אני רוצה אחרי קובי אה, שאנחנו נעשה את העדכון היומי. קובי, שלום, צהריים טובים, פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום.
שלום, צהריים טובים לך.
מה העניינים, מה שלומך?
בסדר, בסדר, תשמע, נהנה מהדברים הטובים, ומייחל לעם ישראל ימים עוד יותר טובים. תשמע, שאני מדבר אתמול, עם מפקד אוגדה בצהל, אוגדה מתמרנת, 162, זאת שכנסה ראשונה לרצועת עזה, שכירוב לשלושה שבועות מחותיים בערב נמצאת שם עמוק בתוך השטח, תיארה את כל השטח, והוא מספר לי שביום שני בבוקר הוא כהן, הוא לא שומר תורה מצוות כרגיל, כבר, לא יודע, לא בודק לו, אבל ככה הוא מעיד, והוא עולה לתורה ראשון ככהן בבית הכנסת שהוקם בתוך בית המושל. זה היה הבית שממנו תכננו את כל הרצח ואת כל הטבח, והכניס שם ספר תורה ומזוזה קבעו בפתחו. אז זה מרגש, זה בתשובה לשאלתך, וזה בנוסף לעוד הרבה מאוד דברים אחרים. אבל בסופו של דבר אני גם רואה את הנתונים בשטח. תשמע, אני קודם כל להגיד תודה לבורא עולם, אני רוצה להגיד לך בעזרתך, תשמע, אירוע כשצהל נכנס לשטח של צפון רצועת עזה, אלפי מטענים על הקרקע, מעל, מתחת, לפני, אף כלי רכב אחד, ברוך השם, בחסדי שמיים הכי גדולים שיש, לא נפגע. תשמע, זה דבר, אירוע. זה הקדוש ברוך הוא שאמר על כל אחד, ממש. אז זה מחזק. ואתה רואה את הלוחמים, וישנם כאלה שמשלמים בחייהם את דברים אחרים, ואתה רואה את המפקדים שולחים בראש החזית, ואתה רואה שצהל היום השלים את כל הכיבוש של כל צפון רצועת עזה, ושם שם החמאס את כל הקופונים שלו, את מרבית הקופונים שלו. אם היה לו מיליארד דולר, אז 800 מיליון דולר מתוכם הוא השקיע בצפון רצועת עזה, ואנחנו חוזים היום חושפים 95% מהמינור שלהם.
ככה, קובי, ככה אתה יודע שזה באמת הרוב בצפון?
יודע, כאילו, בוודאות.
הדרום יהיה יותר קל, אתה אומר?
הדרום יהיה יותר קל בוודאות.
אוקיי.
יהיו שם הקרבות, יהיו, אבל פחות, תשמע, הנהגה והליבה, קודם כל החלק הראשון של המשימה הוא כמעט הושלם, זה השמדת כל היכולת השלטונית שלהם. ברגע שאתה יושב בבית הפרלמנט שלהם, ברגע שאתה יושב בבית הממשל שלהם, ברגע שאתה חושף, אני רואה אתמול את הלוחמים במצלמות יורדים פנימה לעומק של 30 מטר מתחת לרוב הביטחוני, מה שנקרא, לקריה שלהם, ושם למטה מעומקים רבים, לאחר שהכניסו מצלמות וכלבים ורחפנים וכל השיטות שיש לצהל ומערכת הביטחון, יורדים למטה ומגלים שם את כל הבוקר המרכזי, ששם ישבו מחבלי החמאס, הנהגת החמאס, לפני חודש, לפני חודשיים, לא לפני שנתיים. משם הם ניהלו את הטבח, ומשם הם פעלו, ואתה יושב על הכיסאות שלהם, ואתה לוקח את החומר המסווג, ואתה מקבל תמונת מצב אדירה. תכף דוגמה, מוצב שנקרא מוצב הספינה. לא מאמין שיש מישהו מהמאזינים שלנו בצהריים ששמע עליו. מוצב הספינה זה מוצב הדגל של החמאס היה בלב שתי, אותו השלימו אתמול בדיוק בצהריים לכבוש. ובמוצב הזה לא רק שתופסים אמצעי לחימה אדירים, אדירים זה לא מילה, מאות אלפי אמצעי לחימה, מאות אלפי, לא טעיתי במילותיי, אבל שם הם מוצאים גם חומרים מסווגים, עם מחשבים, עם חומרים, כל המידעים, עם כל האביזרים שלהם וכל העזרים שלהם, ואז אתה מקבל תמונה שבתוכה ובתוכה או מתוכה אתה לומד על השטח, ואתה פועל בתוך השטח מיד. הנה דוגמה של הבוקר, לפעול בשיפה, באזור ממוקד, אסמך חומר מודיעיני, זה חלק מהדברים שלנו.
תגיד, יודעים, קובי, יש דברים שאתה כבר יכול לגלות לנו, מותר לך לגלות לנו, מה מוטים שם בשיפה? או שזה עדיין לא לפרסום?
מה אני יכול להגיד לך, מה שנכון לפני 4-5 שעות, לא הייתה אינדיקציה שקשורה לחטופים, עליה אנשים לא מדברים, מה שמצאו שם בוודאות זה הרבה מאוד אמצעי לחימה. זה באשר לשיפה, באשר לרנטיסי, לא רק הפרסומים שראינו, את השמות של המחבלים ששמרו על החטופים, לא רק את האמצעים הפורנזיים, האמצעים הפיזיים שמצאנו מהחטופים, מצאו שם גם הרבה מאוד אמצעי לחימה, כולל הרב משה אפודים שהיו מיועדים לפעול עליהם ברגע שצהל היה צריך להיכנס. הם היו מתפוצצים עם עצמם, מחבלים מתאבדים כאלה, ייתכן עם חלק מהחטופים, אבל זאת הייתה התוכנית, כן, את זה מצאו בתוך בית החולים שיפה, לכך הכניסו כתבים זרים, שגם עליהם נורתה אש. אז אחד מהם, מה-NBC, אמר זה גרסת צהל, ה-CNN באמת היה בסדר גמור מבחינת הכתבה שלו, כדי לכל אחד, מי שמבין, מבין אנגלית, מי שיודע להגיע לדברים האלה לו, לראות את הדברים האלה לו, כי זה לא דבר, דובר צהל שכביכול מאמינים, לא מאמינים לבחוץ, וישראל יש לו אחוז העמלה אמון גבוה מאוד, אבל זו תמונת המצב, אז נלחמים, וילחמו עוד גם בחלק הדרומי של רצועת עזה, בייחוד חאן יונס ובדיר אל בלח, שני מעוזים, מפקד הגדוד של החמאס בשאטי, ברח, ברח, זה מפקד הגדוד, זה לא מפקד של 10 לוחמים, זה מפקד של 1,000 לוחמים של המוצב הכי חזק שלהם, עזב את הכל וברח, יש לוחמים שירימו ידיים, אבל בואו לא נתעלל יותר מדי, יש עדיין לחימה, הבוקר הזה שני לוחמי צהל, שני קצינים נופלים, 4 נפצעים קשה, זה הזמן גם שלבקש מכל אחד מהמזינים להתפלל לרפואתם, כי כל בוקר ובוקר כשאני מתעורר בשתי דקות לשש, לא נעים לי, אבל סיפור אמיתי לספר לך, אשתי לא רחוק ממני, חצי מטר, והיא שואלת אותי מה זה, אמרתי לה, אחר כך אני אסביר לך, ואני מתחיל דף יום, מתחיל תפילה, דף יומי, פרשת שבוע, ואני סופג את זה בלבי, שני הרוגים כמעט מדי בוקר, 4 פצועים קשה, ברוך השם מלבנון, אתמול לא היה שום פצוע ושום נפגע, אבל עם זה להתעורר, וזה חלק
מהכוחות שלנו. תן לי גם דקה שתיים על הצפון, פתאום נהיה שקט או שאני רק מדמיין, מה קורה שם?
ב-24 שעות האחרונות, מאז שדיברנו בפעם האחרונה אתמול ב-1:15, היה שקט. אבל זה שוב, זה שקט שיכול לדעתיה, יכול להיות להרדים, לוחצים עליהם גם כן, אבל זה לא אותם ימי לחימה שהיו בתחילת השבוע, זה ב-24 שעות האחרונות. טוב. אבל גם לגבי החמאס, תשמע, יצא לי מצב שבשלוש התדרוכים האחרונים שלי, בשלוש הימים האחרונים, כל אימת שהגעתי, ואמרו לי מראש, תשמע, יש פה עמדה ממוגנת, כך בחשבון שיש אותה, אבל אין, בימים האחרונים היה שקט. אז הגעתי לבסיס של הקריה ביום שישי ב-2 בצהריים, דקה אחרי זה יש צבע אדום, אני נכנס, מי שנכנס לתוך המרחב המוגן. אתמול בבוקר אני בוגדה 162. אומרים לי שקט פה כי כל השטח שצפון רצועת עזה כבר נקי ולא יורים כמעט לאשקלון בכלל. דקה אחרי שאני מגיע, מאחורי ה... בסיס הגדול הזה שהוא קם עכשיו, לא אגיד איפה הוא, ממש צמוד כמובן לפתח רצועת עזה, כיפת דוזל, ואז בומים אדירים, כולם ממהרים להיכנס למרחב המוגן, ובשבוע שעבר לפני שעליתי לספינת הדבורה של צהל, אז סימן שיש לחימה, שלא ירדימו אותנו, אז צריך להיזהר וישמר בשבוע הצפון,
ולהמשיך להתפלל שקט. ולהמשיך להתפלל, לא להיכנס לשעננות, להמשיך להתפלל וללמוד ולעשות מה שאפשר. פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, תודה רבה לך. תודה.
תודה רבה, בעזרת השם יהיה טוב.
תודה. אנחנו נצא עכשיו להפסקה אחריה, אנחנו נדבר עם גברת רחל, ותשמעו סיפור, מה אני אגיד לכם, אני אתן לה לדבר, אתם תשמעו, ורק תראו כמה אנחנו צריכים לעזור אחד השני, ולהתפלל, שיהיה טוב. נצא עכשיו להפסקה.
עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
עכשיו אנחנו אומר שלום וצהריים טובים לגברת רחל, שלום.
שלום וברכה.
אנחנו נפתח קודם כל בדבר טוב, שמגיע לכם מזל טוב ונולדה לכם בת, ושתזכו לראות נחת ממנה, ובחר כירי אלוקים תינתן. מזל טוב בשם כל עם ישראל.
תודה רבה.
אני ביקשתי שתעלי לשידור כדי קצת לדבר איתכם על המשפחה שלכם, ועל מה שעובר עליכם. איפה אתם גרים בדרום, אם את רוצה לגלות לנו?
לא, זה בסדר, סמור, אנחנו מאשקלון.
כן.
עברנו ככה באותה שבת, שבת קשה, קשה מאוד.
רגע, לפני השבת, לפני השבת, כמה ילדים יש לכם בלי עין הרע?
שישה.
את ובעלך עם שישה ילדים גרים באשקלון, איפה?
איפה? באחת השכונות שם.
לא, יש לכם שם...
הלא ממוגנות, בוא נגיד.
בדיוק, לא ממוגן. אוקיי, אז אתם גרים...
לא, בכלל לא.
בית לא ממוגן עם שישה ילדים.
אנחנו גרים ב... כן, בדיוק. ביחידה כזאת שתינו לעצמנו ולא ממוגנת.
יופי, ואז באותו יום מתחיל מבול של רקטות וטילים לעבר אשקלון. ספרי לנו מה עובר עליכם, על הילדים שלכם, איך אתם מתעוררים בבוקר. בואי נתחיל מתחילת היום הזה.
זה התחיל ככה בסביבות 6 בבוקר. שמענו אזעקה ראשונה. רצנו לילדים להרגיע אותם קצת, ואנחנו רגילים להזקה פה, הזקה שם, טפטופים זה משהו לא חדש אצלנו, אז זה היה עוד בסדר באיזשהו אופן. אחר כך מה שקרה, הבנו שיש כמויות של הזקות בלי סוף, ברחנו מהבית עם כל הילדודס, אני הייתי אז בחודש תשיעי, אז ברחנו מהבית למקלט השכונתי, המקלט רחוק דרך אגב מהבית, הוא לא קרוב, הגענו לשם ואז הבנו את התמונה, כולם כבר, כל השכונה כבר שם, כאילו מבינים פחות או יותר, ואז מתנחים בלי סוף, זה היה פשוט כל שלוש שניות אזעקה, ומה שהיה חדש לנו זה הנפילות האלה, אנחנו רגילים שגם אם יש אזעקה, אז יש את כיפת ברזל, זה בסדר, שוב. כן. נפילה פה, נפילה שם, אבל כאן זה היה פשוט טירוף, זה היה כמו, הרגשנו כמו באיזה סרט מגע בדיוני, הרמות של נפילות סביבנו, פטריות אשם שחורות, לא מפסיקות, ועוד נפילה, ועוד צריפה, ועוד צריפה, וכבר, האוויר כבר חונק בחוץ, אתה כבר מריח את השרוף של הנפילות.
בתוך המקלט, רחל, בתוך המקלט, מן הסתם עמוס מלא אנשים, נשים, ילדים, מה קורה בתוך המקלט?
וגם החשמל, והילדים צורכים, והתקפי חרדה, יש לנו ילד שסובל מחרדות באופן כללי, בלי קשר למלחמה, ועוד ילדה, הקטנה התחילה להקיא שם בלי סוף, והילד התחיל צרחות, והכל שם, אנדרלה מוסיה אחת שלמה, ממש קרס היה שם, כל הילדים, ובעיקר בנפילות, הפיצוצים של הנפילות הם הרבה יותר קשים מאשר סתם פיצוץ של עירות בשמיים. אתה מרגיש את הכל ככה ממש קרוב אליך, ואתה לא באמת יודע מתי זה עלול לנחות, נפלו לידינו ממש כאילו צמוד למקלט, מחוץ לדלת, רסיסים ענקיים, ואז באו גם לאסוף אותם, זה ממש, לא יודעת אם יש מילים באמת, כדי להעביר את מה שחווינו
שם. מה את עושה? תגידי, אתם בילדים במקלט, כל הבלגן הזה.
פשוט צרחות ומחבקים אותם, כל אחד מחבק את השני, וכל אחד מנסה לעזור לאחר, כולנו ככה ביחד, כל ה...
אוכל, מים, שירותים, יש במקלט?
האוכל, וואו, אנחנו ברחנו, השארנו את הסיר של הקמין של שבת על הפלטה, איכשהו, ברחנו, וזה היה פשוט. שכחנו מזה כבר, הייתה שכנה אחת שהוציאה בכלל, ניסתה להוציא ככה שולחן כדי לעשות סעודה, קצת ברכות, כלום, פשוט לא הצלחנו לעשות כלום. גם נפל החשמל במקלט, בהתחלה עוד היה קצת מזגן והייתה תאורה שם, ואנחנו משפחה חרדית, האזור שם הוא יחסית חרדי, אבל היו שם גם המון שכנים שלא לא שומרים שבת. אז כועזם ככה דאגו לה, גם המידע שהגיע אלינו, הם ככה היו מחוברים לחדשות באותו בוקר, כן. ואז פתאום התחילו לדבר על הנושא של המחבלים, אבל עוד הפעם, לא באמת הבנו, אני לא יודעת אם מישהו בכלל הבין באותו בוקר מה גודל הקטסטרופה שקורית סביב. ואז הגיע ככה מישהו מהעירייה שעבר במקלטים לראות מה שהכל פתוח, הוא פשוט אומר לנו, תקשיבו, הוא מכיר אותנו שם את כל השם, הוא אומר, תקשיבו, מי שיכול, עדיף אפילו שתהיו בבית מאשר תהיו במקלט, בגלל הסיטואציה של המחבלים. אומר, עדיף שתתחבו בבית ולא במקלטים, מהפחד שחלילה לא יקרה אסון יותר גדול מרקטות, ואתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, ואנחנו משפחה חרדית. והשבת זאת שבת, אין בכלל ספק לגבי שבת קודש, אבל אז פשוט עבר הרב של השכונה לידינו, וככה הוא לא עובר שם בדרך כלל, כן? אבל זאת הייתה שמחת תורה, זה היה בוקר של שמחת תורה, וכולם בבתי כנסת עדיין, והשקיות של הממתקים של הילדים עוד שם בבית, זרוקים על השולחן עד רגע זה. ואז הוא עבר, ובעלי פשוט שאל אותו, מה עושים הרב? אשתה בחודש תשיעי, הילדים לא מפסיקים באמת, זה היה פשוט, החליפו צבעים בפנים, ילדים שם על סף אילפון וצרחות, והרב אמר לו, פיקוח נפש, קום וסע, פשוט קום וסע. בעלי פשוט הלך, הביא את הרכב, ולצערי זה היה קשה, באמת שזה היה אחד הרגעים הכי קשים, אנחנו בעלי תשובה ברוך השם, ומאז שחזרנו בתשובה
15 שנה, כן.
15 שנה, ואני לא יודעת אם, בחיים לא קרה דבר כזה, כן? זה לא, זה מצב שלא קורה אף פעם, אבל זה היה כל כך קשה לעשות דבר כזה, אנחנו עולים לאוטו, ואנחנו בוכים, ומקשיב סליחה, השם סליחה, השם, אני מדברת איתכם עכשיו, וזה,
היי, מבקשים סליחה והקודש ברוך על החילול הזה, אבל לא הייתה לנו ברירה, באמת, זה היה פשוט נורא, נורא. פשוט ברחנו, ככה, בלי כלום, בעלי הביא את המטרנה, יש לנו תינוקת בת שנה גם, הוא הביא פשוט מטרנה ובקבוק שלה, וזהו, פשוט נסענו ככה למרכז.
ואתם בלי כלום, בלי תיקים, כלום, בלי כלום, בגדים כלום, להחלפה, בלי... והסיר כלום, של הסכנה, כלום, הסיר של הסכנה עדיין על הפלטה?
ממש, ממש ככה. אפילו את זה שלחנו אחר כך את השכנה שתזרוק. כן, ממש ככה, הכל נשאר ככה, הבית פתוח, הכל...
לאן נסעתם? לאן אתם נוסעים?
נסענו לבית שלנו, נסענו למשפחה שלנו במרכז, ישר אליהם, וזה היה, הייתה סיטואציה בדרך, בלציאה מהעיר, עוד יותר קשה, שאתה כאילו לא יודע איפה לאחוז, מה יותר קשה. אנחנו מגיעים ליציאה מהעיר, ועומדים שם פשוט חיילים, וזה היה בסביבות 10 לדעתי, חיילים עם כל המלבושים שלהם, והכסדות, והשכפצים, ונשקים ארוכים, וכולם עם נשקים שלופים לתוך האוטו. זה היה פשוט כמו איזה סרט... בדיוני הדבר הזה.
הם פחדו שאתם מחבלים, אז הם
רצו... הם פחדו, בדיוק, בדיוק. הם גם ראו ילדים, והם ראו, אז הם פשוט נשק שלוף, כמה חיילים לתוך הרכב, והילדים פורקים, וכולנו...
וואו.
אין לי דרך באמת להעביר את הדבר הזה, זה משהו לא נתפס. ואנחנו נוסעים אולי על 200 כמש, באמת, זה היה, נסענו בטירוף, הגענו למרכז תוך חצי שעה מרוב שנסענו, ודרך אגב אנחנו מסתכלים סביבנו, ואתה רואה עוד משפחות חרדיות על רכבים, כאילו זה היה כל כך, אנשים פשוט נסו על נפשם, וכל צומת בדרך, צלפים, אתה רואה אותם פשוט על העמודים בדרך, על בפינות, כל צומת מחסומים ועוצרים ובודקים, וכולם עם הנשקים, באמת, נורא, ממש, זה כאילו לא... רחוק מהמציאות מה שאפשר בכלל
לחשוב. הגעתם למשפחה באזור המרכז.
ומאז שם אנחנו היינו, כן, חודש ומשהו, ותוך כדי החודש פלוס הזה, אני ברוך השם ילדתי שם במרכז, וככה כמה שאפשר, אנשים טובים שם באמת עוזרים, ומביאים בגדים, וכמה מה שאפשר לעזור.
אגב, בחודש הזה, בעלך חזר הביתה לפעם, פעמיים, להביא משהו, או שאתם כאילו...
כן. כן, היינו פעם אחת, כן, נסענו להביא ככה אחרי איזה שבועיים וחצי בערך, נסענו הביתה קצת להביא, והכניסה הביתה הייתה מאוד קשה, כי אתה רואה את הכל ככה נשאר כמו שהוא, אמרתי לך, אפילו השקיות מנתקים של שמחת תורה של הילדים, נשארו ככה זרוקיות עם הסוכריות, נכנסנו הביתה וכל כך בכינו, לא רצינו לצאת משם, זה הבית, זה פשוט לעקור מהבית, וזהו, כאילו. בשנייה אחת, בלי שום הכנה מוקדמת, פשוט להוציא אותנו מהבית, ואין לך לאן לחזור.
מה עובר עליכם כשאתם נמצאים את המשפחה אחרת, בתוך הבית שלהם, עם הילדים, בוקר עד הלילה?
וגם משפחה לא, שלא, המשפחה שלי מסביב, לא, אנחנו בעלי תשובה, לא חרדים, לא שומרי תורה ומצוות, ולא פשוט בכלל, תודה להשם, לא פשוט בכלל. בהתחלה זה היה עם 5 ילדים, ואחר כך עם עוד תינוקת, וצפיפות נוראה, ממש צפיפות לא פשוטה בכלל. ויש, אמרתי, הילד אחד שקשה לו ככה, קצת יותר מהיתר, וכל הזמן יש את הצורך הזה להעסיק אותם ולהתגיר אותם, ומציעים לנו גם להכניס למסגרות, כי זה מה שעושים עכשיו, אני מבינה. מכניסים בכל עיר למסגרת, ואנחנו פשוט לא מסוגלים. לא מסוגלים.
רגע, רק שנייה, אני רוצה להבין את הסדר. עכשיו, שאתם נמצאים חודש בדירה אצל הקרובים במרכז, לא היה שלב שהציעו לכם ללכת לבית מלון?
לא, רק עכשיו, ממש. רק לקראת הסוף. ככה, משהו כמו שבוע לפני הלידה, כמה ימים, התקשרו אלינו ואמרו לנו...
כמה זמן אתם בבית מלון?
עכשיו, ממש כמה ימים, 3 ימים, 4 ימים.
ואיך החיים במלון? יולדת עם תינוקת? מה לא פשוט?
אין, אי אפשר, לא פשוט, זה לא הבית, אני עם תינוקת, אני בכל זאת יולדת, והילדים, והחדר כל כך קטן, כאילו, ברוך השם, כן, תודה להשם, מה שיש, אני צריך להסתכל על הפרופורציות מסביב, אבל לא פשוט, זה חדר של בית מלון בכל זאת, זה קובייה. והילדים ככה צריכים כל הזמן תעסוקה.
אתם זוג עם 6, כולכם בתוך אותו חדר?
כן, זה בעצם שתי חדרים עם דלת מקשבת, אבל כן, זה עדיין.
אוקיי.
ככה עם שתי אוקיי. עגלות ועם כל הציוד ועם כל הכל.
ללול או הריסה בטח גם לא? יש לך שם הלול או הריסה?
לא, האמת שלא. לא, לא, האמת שלא.
אז הבת שנה, הבת שנה ישנה בעגלה?
לא, הבת שנה ישנה איתנו במיטה. ביחד ככה כל הילדים, הם כולם במיטה הזוגית.
מה עושים כל היום? מה עושים כל היום?
שאלה טובה. היום הפך ללילה והלילה הפך ליום, והכל אין באמת סדר, אין באמת, אין לי שוב הדעת אפילו כדי להבין איך, מה נעסיק אותם היום, מה נעשה איתם היום. אז הם יוצאים פה למסדרון והם רצים ומשתוללים הלוך נשוב, וקצת יורדים ללובי וקצת חוזרים. אתמול לא הייתה לדעתי הפעם הראשונה ששחררתי לבד ללובי. אני מאוד מפחד, מאוד חרדה, מאוד 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 מאוד. התחושה היא קצת שאין על מי לסמוך מסביב, על מי, אף אחד. אתה לא יודע כבר מי פתאום יקום עם איזה מחשבה שמשמור, לפגוע פה באנשים, אי אפשר, פשוט אפשר.
נשמע לי שגם את בחרדות, לא רק הילדים שלך.
לא, ודאי, ודאי, ללא ספק, ללא ספק, וזה בסדר, אנחנו, זה חלק מהמצב.
כן, עם כל הבסדר, השאלה שלי אם אתם מקבלים טיפול, אם יש איש מקצוע או יש את מקצוע שמגיעים אליכם, כלום.
לא, כרגע לא, אנחנו לא, יש פה אנשים שנמצאים חודש עליהם, משפחות שלמות, אנחנו רואים כאן מהצפון, מהדרום, שפשוט התאקלמו כאן, ממש, ואני רואה את זה, ואני לא מסוגל, אנחנו רוצים הביתה, אנחנו צריכים הביתה.
למה אתם לא הולכים הביתה?
אי אפשר, אין לנו לאן לחזור, הבית בלי ממד, זה לא, רק אתמול היו אזעקות ושתי נפילות בעיר באשקלון. אז זה לקחת סיכון, זה שקרת מפתשות.
תגידי, מה יותר מפחיד אותך, האזעקה או הבום?
וואו, זו שאלה, כאמת שאלה מתקילה קצת. ההזעקה מפחידה, אבל במהלך ההזעקה, בוא נגיד, אנחנו עסוקים בלחבק את הילדים כדי שהם לא יבעלו, אז אנחנו קצת שוכחים מזה, אבל פיצוצים הם לא פשוטים. לא פשוט. בעיקר כשיש נפילות, זה בגלל שהבית שלנו הוא לא, הוא בנייה קלה, זה לא בית, בית. אז הכל רועד. ממש, אתה שומע את הדלת כאילו מתפוצצת ביחד עם כל הפיצוצים בחוץ. הכל ממש,
תגידי, מבחינה כלכלית, בעלך מן הסתם איתכם, אז הוא לא מביא פרנסה, וגם את לא מביאה. מה אתם עושים? מה אתם עושים?
אין לי באמת תשובה להגיד. כרגע אנחנו כאן, בבית מלון, יש את הארוחות, אבל אין באמת הכנסה, אנחנו פשוט נעזרים, כל אחד, קצת האחות, קצת האמא, מה שאפשר, אנחנו לא באמת, אין באמת איזשהו מוקים מצוגר.
יש משהו שאנחנו יכולים לעזור לכם? בלי להתבייש. אל תתביישי. תגידי, מה עשה עזרה?
אני אגיד את האמת. הרצון והצורך לחזור הביתה וההבנה שהשהייה באזור הרגיל שלנו, גם לילדים, להיות במקום שלך, בעיר שלך, בסביבה שלך, זה בסופו של דבר, זה הדבר הכי טוב לכל נפש, כל אדם, כל ילד. כי לעבור ממקום למקום, הילדים, אתה יודע, דרך אגב, סליחה, אנחנו היינו ככה במרכז כמה חודש וקצת, והילדים כבר התרגלו מה שנקרא לשכנים שם, לילדים, ואז פתאום שבאנו לפה, אז זה בכי, ומה עם החברים שהכרתי שם, וזה פתאום להתרגל לאנשים זה פשוט כל פעם מחדש לעקור את הילדים ממקומות
זה מגלות לגלות, אתם מתגלגלים, מגלות לגלות.
זאת המילה, זאת המילה, גלות, אנשים צריכים להבין, עם ישראל צריך להבין, שיש משפחות שלמות שפשוט נמצאות בגלות, הן נעקרו מהבתים שלהם בשנייה, ביום אחד, ברגע אחד, פשוט יצאו מהבית, והפחד לחזור הוא משתק, זה פשוט נורא, אין דרך להסביר את זה. עם ישראל פשוט, אנשים כרגע בגלויות, אנשים מחוץ לבתים שלהם, בלי יכולת לחזור למקום המוכר, למקום שלהם, והדבר היחידי, הדבר היחידי שאנחנו באמת רוצים כרגע, זה לחזור עם כל ההבנה.
אבל בזה אנחנו לא יכולים, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לכם בזה. אני שואל, מה אנחנו יכולים לעזור לכם בינתיים במצב הנתון שאתם נמצאים בו?
כל דבר, באמת, אני לא יודעת להצביע, כי זו תחושה קצת באמת באמת לא נעימה, אבל כל דבר יכול לעזור, כמו שאמרתי. הנקודה הזאת היא, זה באמת חשוב לי לציין את זה, כי יש משהו שכן אפשר ככה לסייע. אם אנחנו לפני שהגענו לכאן, ניסינו להגיש בקשה לסיוע בשכר דירה, וקיבלנו סירוב, משום מה, שזה קצת מצחיק, משפחה עם 8 נפשות, שמסתבר ששכר, הם ככה מבקשים מה שנקרא חצי שנה אחורה תלושים, אז המשכורת של הבעל, של נטו סביבות ה-7,000, באמת אני אומרת את זה בצורה פתוחה, זה מבחינתה מספיק, כדי לא לקבל סיוע מהמדינה.
רגע, שנייה, את מדברת על מי? על משרד השיכון?
נכון.
משרד השיכון לא רוצה לעזור לכם בסחירות בגלל שבעלך יש 7,000 שקל, ולמה אתם לא מקבלים את ה-200 שקל ליום למבוגרים ו-100 לילד?
המענק הזה לא מגיע לנו.
למה?
אמרנו, אנחנו גרים ביחד עם חמי, אוקיי? הבית שלנו שם הוא ביחד עם חמי, אבא של בעלי. מדובר בדירה של עמיגור, ובאשקלון, עיריית אשקלון החליטה שמי שיקבל את המענק יהיה מי שעליו רשום חשבון המים. זאת אומרת שכמוני יש עוד עשרות בעיר, כן? דרך אגב, אנשים שמזכירים דירה, אבל בהסכם עם בעל הדירה החליטו שלא לרשום על שמם את חשבון המים, אלא על בעל הדירה. לא מקבלים?
לא ידעתי את זה.
אנשים שגרים באים, הילדים לומדים שם, הילדים לומדים, אנשים חיים שם, מה זאת אומרת? זה לא שקר, אין פה בכלל מה. בעלי עובד בעירייה. אוקיי, יותר מזה, אין, זה ברור שאנחנו גרים שם.
בעליך עובד בעירייה, רגע, והוא לא מקבל, לא מבינים את הסיפור שלו?
נכון, כלום, פשוט כלום. דיברנו, הגענו לאנשים בתוך ביטוח לאומי, קצת דרגים שהם קצת מעבר לרגיל, כלום, ביטוח לאומי אומר לנו, אנחנו לא קיבלנו את השם שלכם מהעירייה, אז אין, אנחנו לא קשורים לזה.
זאת אומרת, העירייה קובעת את הקריטריון מי זכאי ומי לא זכאי.
העירייה קובעת מי זכאי. שכונה שלמה בעיר אשקלון, שכונה שלמה שנקראת גבעת הפרחים, מוכרת שם מאוד, שכונה של וילות, וילות, בתי קרקע, כולם עם ממד. זו שכונה שבכלל כשבנו אותה, דרשו מהתושבים האלה לבנות את זה עם ממד, אחרת אין בית. שכונה שלמה קיבלו מענק, שלא מגיע להם כי זה למחוסרי מיגון. וברוך השם, כן, לדעתי בכלל לכל התושבים הגיע, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל המענק הזה שנחשב בכותרת שלו, גולה כותרת היא מענק למחוסרי מיגון, קיבלו אנשים שיש להם מיגון, ואלה שאין להם נשארו פשוט, באמת, לא יודעת אם יש דרך להסביר את הקטסטרופה הזאת. הכל שם יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה, זה ממש ככה. ממש ברמה הזאת.
טוב, תשמעי, את אמרת כאן דבר שצריכים לבדוק אותו, איך עירייה קובעת קריטריון לפי מי שרשום על חשבון המים, זה הזוי, זה הזוי. זה צריכים להעביר, אנחנו צריכים להעביר שאילתה, גם למשרד הפנים, וגם אולי לביבס, שהוא אחראי על כל הרשויות.
גם הלשכה של האוצר הגענו. בשיחות טלפון, וכשהסברנו את הסיטואציה, אז הם בתשובה ענו לנו שהם העבירו את הכסף לרשות, הם אין להם מה לעשות עם זה, אבל מה זאת אומרת, אין איזשהו פיקוח על הדבר הזה, אין בדיקה, אין, אולי יותר רגיוני לעשות לפי רשומות של קופת חולים, כי הרי קופת חולים, זה ברור שאתה גר שם, הכתובת היא, נכון או לא, זה הכי גיוני לדעתי.
נשמע חכם, כן, חכם.
זה הכי גיוני.
טוב, גברת רחל, תשמעי, אנחנו נעביר שאלה. זה באמת חשוב, ונקווה שיהיו בשורות. תודה רבה לך, ותרגישו טוב ותחזרו בקרוב הביתה.
אמן, אמן. תודה
רבה. תודה. חיים, שלום. חיים,
שלום הרב, מה נשמע?
ברוך השם. קח שתי דקות, תגיד מה אתה רוצה.
אז ככה, אנחנו ברוך השם, אנחנו מנסים לעזור לחיילים, גם לשמח אותם, גם להאכיל אותם, ולא רק חיילים שהולכים להילחם, גם בחורי ישיבות, ברוך השם, למשל ראש חודש, ראש חודש גדולה, וברוך השם יש לנו הרבה סייעתא דשמיא. עכשיו, דיבר איתי חייל מאחד היחידות שנכנסות להילחם בעזה, והוא סיפר לי שכבר הם נמצאים שם מהשמיני לעשירי, מתחילת הלחימה הם נמצאים שם, והם לא קיבלו אפילו פעם אחת אוכל מבחוץ, אוכל שבאמת טעם של בית,
מה אתה רוצה? הם מקבלים מנות קרב. מה רבה מנות קרב?
תראה, מנות קרב זה סוג של מופש בטן, אתה יודע, זה לא, לא כולם רגילים יכולים להסתדר עם זה, זה עושה להם ממש כאבי בטן, ואנחנו באמת רוצים לאיזה ערב אחד באמת, חוץ מלשמח אותם גם להאכיל אותם, שבאמת יוכלו להיות לישון.
מה אתה רוצה, חיים? מה אתה רוצה לבקש מהציבור?
אנחנו היום בעזרת השם כבר הרגענו מלא דברים, ואנחנו הולכים היום, זה 450 חיילים שם, אנחנו רוצים ללכת לשמח אותם ולתת להם גם על האש, שיהיה להם נחמד, כמובן הכל בדת, וגם יש לנו כבר זמר שיבוא, ישיר להם, שמח אותם, וגם להשאיר להם שם טעם לעוד כמה ימים, אוכל יבש, למה אין להם אפילו מקרר בשביל האוכל.
מה אתה מבקש מהמאזינים, ותגיד טלפון, מה אתה מבקש וטלפון?
אני צריך עזרה מהמאזינים שעזרו לי בבצרים לעל האש. אנחנו יפה. היום הולכים בזרחים, אנחנו צריכים בצרים לעל האש, וקצת חד פעמי ופיתו, דברים כאלה.
תן טלפון חיים.
יש לי טלפון גם להתקשר, גם לוואטסאפ. הטלפון להתקשר זה 050-345-1020. וזה להתקשר,
רגע, 050-345-1020. אתה רוצה בשרים לעל האש, פיתות, ומה עם חמוצים? תנו לו מה שצריך לחיילים, 050-345-1020.
יש לי גם את המספר של הוואטסאפ, שזה 055-300-8170.
טוב, אני אחזור, טלפון 050-345-1020, וואטסאפ 055-300-8170.
כן.
טוב חיים, לא דקה.
אנחנו נגיע לכל מקום בעזרת השם.
כל מקום אתה יכול להגיע?
בעזרת השם, יש לי אנשים בצפון, במרכז ובדרום, שאנחנו הולכים כולם לדרום בעזרת השם היום.
טוב, בהצלחה רבה, 050-3-45-1020, בהצלחה חיים, להתראות. הרב שלמה זביחי, שלום, צהריים טובים.
שלום וברכה מזכה הרבים הגדול והוותיק, ידידנו היקר
הרמות. תפארת רפאל תל אביב המעתירה. מה כבודו עושה למען עם ישראל בימים טרופים אלה?
אנחנו עוסקים גם בגשמיות וגם ברוחניות. אז עסקנו בגשמיות הרבה, עזרנו בהכל, זה לא המקום פה לספר, אבל יותר בואו נספר על המפעל התהילים שאנחנו עושים ממלחמת המפרץ ועד היום, ברוך השם.
בבקשה.
אז אני רוצה להגיד פה, קודם כל מספריו של רבנו חיים פלאצ'י, זכותו להגן עלינו, אמן. שאומר קודם כל, אתמול היה ראש חודש כסלב, ראש חודש כסלב מזלו גד, יהיה מוצלח להרים מזלו לכל עסקה וכל ענייניו, בעזרתו התברך שמו. הוא מביא את זה מספר מועד לכל חי. הוא מביא עוד סגולה, שזה מאוד חשוב בימים האלה, של לעשות חסד וויתור. ואפילו לעשות עם העופות, ככה אומר, אם חלילה יש חולה או אדם באיזה צבא, שיבוא וינהג לתת מאכל לעופות, אפילו לתת להן על הגגות ובמקום אחר.
תגיד, הרב זביך, יש לי שאלה, יש לי שאלה אליך, אני שמעתי על הסגולה הזאת עם העופות, זה גם יונים או דווקא עופות?
כל סוגי עופות.
יונים, קל להכיל אותם, אתה יודע, אתה שם להם והם באים והם מתחילים ישר לאכול. זה גם תופס על יונים?
כן, אני okay. ראיתי בעיניי בקורונה אחד חס ושלום את הלחמים היה מרטיב נותן שעשימו בחוץ וניצול, ברגע שקראתי לו זו מספר רפואה וחיים, דרך אגב בספר רפואה וחיים הוצאנו אותו בשלמותו ותרגמנו את כל המילים שם מטורקית ומכל השפות, ברוך השם. אבל יש פה עוד זולה אחד שמביא רבי חיים פלאצ'י בספרו כף החיים, אומר אם אדם נמצא בסכנה יאמר קריאת שמה ולפחות את המילים שמע ישראל, ככה הוא אומר, ובעזד השם ינצל, והוא מביא את המקור ממסכת מגילה, היימן מבית, מה אתה קנתה? ליק לקריאת שמע. ומביא את רשי הקדוש, מביא את זה בפרשת שופטים, אומר וניגש הכהן ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה. אומר רשי הקדוש, למה כתוש? אתם קרבים. למה שמע ישראל? יכל גם בלי זה לגעת, אתם קרבים. אלא אני קרא את רשי הקדוש, שאומר ככה, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמה בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם. ואני חושב זה המקור שאנחנו חילגנו אלפי תליתות קטנים, תלית קטן, אבל לא תלית, אלא זה היה כמו חולצה. חולצה שזה תלית, הראיתי את זה לאגאון, הרב זילברשטיין, הוא מאוד שמח, הכל, היה לנו שאלה אם לברך הזה שחיינו או לא לברך שחיינו, וככה.
תגיד, הרב זביחי, בוא, אני רוצה ספיק את הזמן שלנו ולדבר גם על הפרויקט התהילים שלכם. תספר לנו עליו בקצרה ותיתן טלפון למי שרוצה להצטרף, בבקשה.
אני רוצה רק לקרוא הרב פלטי אותי שני ספרים על התהילים, הכתוב לחיים והחיים ידוך, וגם אומר למה, אין המקום פה לספר מדוע נתן את השמות האלה, אלא הוא אומר ככה, דבר מאוד יפה, אומר, לא חשוב לקרוא הרבה תהילים, וטוב מעט בכוונה, ספר אחד מהרבה שלא בכוונה, כל החמישה ספרים, ולכן מה שאנחנו עושים, אנחנו מחלקים את התהילים. רבי חיים פלטי מביא בשם סקנו בעל חקרי רב, להשתדל לקרוא את התהילים מתוך ספר, לא בעל פה, למה דברים שבכתב, אתה רשאי לקרוא הם בעל פה. אז עשינו עכשיו דבר מאוד נוח לאנשים שיוכלו בדרכים בהכל לקרוא, עשינו את הבוט הזה, אדם מחייק בווטסאפ 03-676-1212, שולח את המילה תהילים, והוא מקבל פרק תהילים כתוב, מנוקד מאוד מאוד יפה, ובעזד השם...
כל יום? הוא צריך לשלוח כל יום, או הוא מקבל פעם אחת, ואת זה הוא קורא כל יום? מה הוא אמור לעשות?
יש שם, אם הוא יוצא אחד, ואחר כך יכול לבקש עוד פרק תהילים, יכול לבקש שבועי. אבל יש לנו עוד מוקד אחד, 1-800-260-260, אפשר גם לטלפון הזה להתקשר, ולקבל את הפרק תהילים.
אוקיי, אני רב, שנייה, רב, זביחים. אז מי שיש לו וואטסאפ, הוא מחרג ל-03-676-1212. 03-676-1212 מתחבר לתהילים דרך הוואטסאפ הזה. מי שאין לו וואטסאפ... שולח את המילה תהילים. מי שאין לו וואטסאפ, ראה, טלפון כשר, מתקשר 1-800-260-260, מתחבר למיזם הזה דרך המספר טלפון. 1-800-260-260.
אני רק רוצה לספר את הסקן המקומונים הרב כדורי. כן. במלחמת המפרץ עשינו שיחת חינם, 1-800 זה שיחת חינם, למה שלא יהיה גזל, האם מתקשרים מהמקומות העבודה וכל זה. אז כן. עשינו טוב. עשינו גם שיחת מייצוד הברית, רק אני אזכיר את זה, 1-866-676-8696. מדוע שזה יהיה ביום ובלילה לקרוא את התהילים ללא הפסקה.
הרב זביחי, אנחנו רוצים להספיק גם את שמירת הלשון בשלוש דקות שנשארו לנו, ונשאר כוח גדול. תודה רבה הרב, תודה, תודה, אמן. תודה רבה. אני חוזר למספרים בוואטסאפ, 03-676-1212, בטלפון 1-800-260-260. הרב דוד כהן, שלום, צהריים טובים.
שלום וברכה הרב משה בן לולו היקר והחביב לנו מאוד מאוד, ושלום לכל המאזינים. אנחנו נמצאים כבר הרבה זמן בתוך מלחמה וצריכים לחפש דרך לצאת מזה. ראיתי היום בספר החינוך במצווה קוף עין זין, הוא כותב שם על הצרה שמגיעה לבתים, והוא כותב ש כל העניין הזה זה בסך הכל להראות לנו שכמה הקדוש ברוך הוא מקפיד על לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע צריך להביא שתי ציפורים. ציפורים כבר שמצפצפים ועושים רעש. גם בעל הלשון הרע עושה רעש בזה שמדבר לשון הרע. וכל זה אומר החינוך שזה בא ללמד לנו כמה צריך להיזהר מלשון הרע. וכל העניין הזה זה דבר פלאי, זה לא דבר טבעי שככה קורה לבתים. זה היה טבע, זה היה רק מהקדוש ברוך הוא, שהוא רצה רק לשתף אותנו, להכניס אותנו לנושא כמה חמור לשון הרע. אז לכן, מי שבאמת רוצה קצת להיזהר, קצת לשמור על הפה שלו, שיעשה מאמץ ולא ידבר שום דבר רע על שום יהודי. הדבר הזה באמת יש לזה כוח גדול לבטל מעל האדם כל מיני גזירות קשות ורעות. כי ברגע שאדם בא לו לדבר על מישהו ממש, הוא מרגיש, עכשיו בא לי להגיד על מישהו ככה, גם הוא כזה, הוא גם כזה, היא גם כזאת. להגיד כאלה מילים זה לא קל, אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא עשר לנו. אז בן אדם באמת עומד באיזשהו מבחן, שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו, ושם הוא עומד במבחן הזה, אז שכרו גדול מאוד.
השם יעזור שנעמוד, שנעמוד במבחנים. הרב דוד כהן, אני מתנצל שהיום קצר, פשוט אתה שומע ברקע את האות סיום. תודה רבה, נשתמע מחר בעזרת השם יותר זמן, בלי נדר, תודה רבה לך. ואתם המאזינים שלא היו איתנו בשעה הראשונה, חובה להזין לפתיח של השעה הקודמת, 03-616-35-25, שלוחה 5, השארתי לכם שם חיזוק יפה, 03-616-35-25, שלוחה 5. תודה רבה לצוות, קובי סגל, מוטי קופפר, תודה לכם המאזינים, שיהיה לנו יום טוב, בריא ומחזק, להתראות.